אנחנו לומדים את המאמר ביור על הפסוק כי כאשר השמיים לקוטי תורה על שיר השירים. הגענו לדף נון א' בעמודה הראשונה, תחילת פרק ג' של המאמר. פה הוא מסביר על פי פנימיות מה המשמעות של הפסוק שאומר השמיים כיסי לארץ אדום רגלי. רק לאחר מכן נבין מה המשמעות של הסיום של הפרק שכתוב כי כאשר השמיים החדשים וארץ החדשה. כאן התחיל בפרק ב' להסביר את המילה כסאי, ועכשיו אנחנו נלמד בפרק ג' מה הדיוק במילה השמיים. מה העניין של כסאי? אז הוא הסביר שהמידות האלוקיות, כפי שהם נמצאים בעולם האצילות, הם באופן כזה שאין שום ערך ויחס ל... אותם מידות כפי שהם אמורים להיות למטה בעולמות ביאה ולחת כמה וכמה בנפש האדם. אבל הכל נמשך מהצילות. אז איך זה נמשך? מכיוון שאין שום ערך ביניהם. אז נקודת הדברים שהיה בפרק ב' שיש כביכול עניין של פרסה. פרסה זה צמצום גדול בין הצילות לביאה. והפרסה הזו גורמת שהאור... העוצמה של האור שמאיר באצילות תסתתר ותרד ותהיה מצומצמת ומתאימה לעולמות הנמוכים ביותר. לפרסה הזו, לצמצום הזה, קוראים כיסא. למה קוראים לזה כיסא? כמו בגשמיות, מה הכיסא עושה? הוא גורם שהאדם שיושב על הכיסא הוא יורד נמוך יותר. אותו דבר, הפרסה הזו, מה תפקידה? להוריד את המידות האלוקיות של עולם האצילות, שהם יוכלו לרדת נמוך יותר, שהם ירדו לבחינת עולמות ביאה. זה נקודת הדברים שלמדנו בפרק ב'. עכשיו, בפרק ג' יסביר מה זה השמיים כיסי. אמרנו שהבנו מה זה הכיסא. מה זה אבל השמיים כיסי? מה זה קשור לשמיים? אז נגיד, נקדים אולי שתי מילים, ואז נקרא בפנים. יש כלל שתמיד שרוצים לחבר בין שני דברים, כמו שלפעמים זה מבואר לגבי ממוצע, שרוצים שיחבר בין שני קצוות, אז הכלל אומר שהממוצע חייב להיות למעלה משניהם. כיוון שהממוצע למעלה משניהם, אז הוא יכול גם לחבר בין השניים. עוד מעט הוא יזכיר גם את העניין הזה פה. אז כיוון שכל חיבור בין שניים צריך להיות על ידי משהו שמעל שניהם. גם פה אנחנו הרי מדברים על חיבור בין שניים, חיבור בין עולם האצילות, לעולמות ביאה. אז הכוח לפעול את הפרסה שהיא תאפשר את החיבור חייב לבוא מבחינה כזו שהיא למעלה מהמידות של הצילות ובמילא כמובן גם למעלה מעולמות ביאה, והוא יוכל לפעול שיהיה בסופו של דבר חיבור ביניהם. זה יגיד, זה מרומז במילה השמיים. מילה השמיים מרמז לבחינה כזו, למקיף כזה שהוא למעלה מכל ה... גם מהמידות של הצילות וגם מהמידות של ביאה. עכשיו נקרא את הלשון לפני. תחילת פרק ג' והנה, בחינת כיסא הנעל, אותה בחינה של כיסא שלמדנו בפרק הקודם, שזה עניין הפרסה שמפסיקה בין הצילות לביאה, נמשך מבחינת שמיים. הכיסא בא מבחינה שקוראים לה שמיים. מה זה שמיים? קודם כל, המילה שמיים קשורה לעניין הזה שהיא יכולה להיות ממוצע, יש שני בחינות במושג שמיים. יש גם פירוש המילה שמיים וגם הצורה של השמיים. פירוש המילה שמיים, אנחנו יודעים שהמילה שמיים זה חיבון או טריקון של שני מילים, אש ומים. אז שמיים בסדר הספירות, לאיזה ספירה זה משוייך, פירוש שמיים הוא תפארת דאמא, תפארת של בינה, שבכלל ידוע שבינה, שזה בכלל המוחין, הם בעין ארוך הרבה יותר נעלים מהמידות. אז בינה היא הרבה יותר נעלית מהבחינה של ה... של המידות, אז אמרנו שהבחינה הזו של מוחין הרי הם הרבה יותר נעלים מהמידות. אימא זה בחינת המוחין. תפארת דאמא זה הבחינה הזו במוחין שהיא מעל כל המידות. למה זה נקרא תפארת דאמא? מה זה תפארת? בכלל ידוע שיש מידת החסד ומידת הגבורה, אז מה עניין המידת התפארת? תפארת זה מיזוג של חסד וגבורה. אש ומים, אש זה גבורה ומים זה חסד, אז התפארת זה בעצם חיבור של אש ומים, מיזוג של שניהם, זה שמיים. שמיים זה, המילה שמיים כוללת אש ומים, שזה בעצם מרמז לבחינה הזו של תפארת, זה מה שהוא אומר. תפארת דאמא, שתפארת נקראת שמיים, שכלול מאש ומים, שהם חסד וגבורה, אז במילא מובן למה מילה שמיים מרמז לבחינה הזו העליונה של תפארת דאמא, שזה מעל המידות של אצילות. עוד סיבה למה מרומז בשמיים הבחינה הזו העליונה, וגם שמיים הם מקיפים. אנחנו רואים בגשמיות, השמיים הם מקיפים על כל העולם. אור מקיף זה מראה, זה עניין של אור מקיף, זה אור מקיף שהוא מעל כל סדר ההשתלשלות, אז זה הכוח העצום שיש הרמז במילה שמיים. והיינו, חוזר שוב לאותה הגדרה שאמרנו קודם, ששמיים זה חיבור של אש ומים, עניין של רחמים, עניין של תפארת. והיינו תפארת דאמא שנעשה כתר לזי רמפין. התפארת של בחינת אמא, של בינה, היא כתר, היא מעל זי רמפין, מעל המידות של אצילות. במילא, כיוון שהיא מעל המידות של אצילות, היא כתר למידות של אצילות, אז הוא אומר, שבחינת כתר הוא יחידה. כתר זה כמו היחידה, כמו שאנחנו למדנו בתחילת המאמר, שיש כוחות פנימיים, נפש, רוח, נשמה, זה החלקים הפנימיים של הנשמה, וחי היחידה זה המקיפים של הנשמה. יחידה זה המקיף הכי עליון. אז כתר של זי רמפין זה היחידה, זה המקיף הכי עליון, שהוא בחינת מקיף. והמקיף די יחידה, הכוח של המקיף די יחידה הוא מקיף הראש והרגל בהשוואה אחת. כמו אצל האדם שמתעורר לו היחידה שבנפש, אז איפה יבוא לידי ביטוי ההתמסרות שלו למטרה? זה לא משנה, בהכל. אם צריך בשביל זה להשקיע עניין של ראש, להשקיע ראש, אם צריך לרוץ עם הרגליים, לרוץ עם הרגליים. היחידה פועלת על כל המערכות כולם, היא מקיפה את כולם ומשפיעה על כולם. אז לכן הכתר שמקיף את הכל, קוראים לזה כתר די יחידה. יחידה. כמו שכתוב בעץ חיים שער העקודים פרקי, בהגעה ממהדורה כמה. שלכן נקרא יחידה, לכן לכתר הזו קוראים יחידה, שהוא מקיף על כולם. ולכן, כמו שמקיף על חב"ד בזי רמפין מלמעלה, כמו שהוא מקיף, הכתר, התפארת דאמא, מקיף על המידות של הצילות מלמעלה, על דרך משל, כך הוא מקיף גם כן מתחת רגליו מלמטה. היינו, המקיף מקיף על כל הדרגות, מלמעלה עד המידות התחתונות, עד מלכות, במילא הוא יכול להיות זה שייצור את הפרגוד, את החיבור בין הצילות לביאה. ולכן ממנו נמשך גם כן הפרגוד והמסך שבין הצילות לבריאה. אחרי ההגעה, אומר, והוא גם כן הגורם שנשפע לגוף, מבחינת אחוריים, להישב על הכיסא. זה גם גורם שיהיה כיסי, מה זה כיסי? השמיים כיסי, שיהיה כיסא כמו בגשמיות, גורם לבן אדם לשבת, להשפיל את עצמו למטה, הוא גורם שהאורות העליונים יוכלו לרדת למטה, ומאירים עמידות דרך המסך. אז המידות של הצילות יוכלו להעיר גם בעולמות בריאה, יצירה, עשייה, דרך אותו מסך, אותו פרגוד, שיוכל להיות בחינת השפעת חסדו, בגן עדן, בחינת זיו, שגם הנשמות בגן עדן, שגן עדן זה עולם הבריאה, יוכלו ליהנות מזיו השכינה. כמו שהוא שאל קודם, איך נבראים, שמעתם נבראים, איך הם יכולים לקבל אורות כאלה עליונים? כי יש פרסה, יש מפסיק. מי גורם שיהיה את הפרסה הזו? זה השמיים. זה מה שמרומז במילים, השמיים כיסא. מוסיף עוד מילה אחת ואומר, הוא לא מעריך בזה, רק אומר בקיצור, והנה גם בין אריך לאצילות, יש גם כן בחינת פרסה, כמו שבין אצילות לעולמות ביה, צריך שיהיה פרסה, כי העין ארוך הוא גדול, אותו דבר זה מאצילות למעלה מאצילות. מאריך, שזה למעלה מאצילות, לאצילות גם צריך להיות פרסה. ומאיפה באה הפרסה היא? גם אותו דבר, כמו הפרסה שמבדילה בין אצילות לביה, באה מבחינת הכתר, דהיינו תפארת דאמא, אותו דבר זה גם למעלה, תפארת אריך הוא כתר לאבא ואמא. אז זה בחינה מאוד גבוהה. עכשיו, יגיד, מה נוגע אלינו? מה גורם שהקדוש ברוך הוא באמת יאיר למטה? אנחנו רוצים שהוא ישפיל את עצמו למטה, שייתן את השפע למטה. אנחנו רוצים שיהיה השמיים כיסי. מה גורם לעורר אצלו את הרצון ליצור את הכיסא הזה, ליצור את הפרסה, את המפסיק? העבודה שלנו מעוררת את זה. מהי העבודה אצלנו שתעורר את זה? אז כמו שמה אנחנו רוצים לעורר אצלו, שהוא יגלה את היחידה אצלו, מה זה היחידה? המקיף הגדול. שהמקיף הגדול יאיר עד למטה, כמו, אז אם אנחנו נגלה את היחידה אצלנו, בעבודת השם, זה מה שיגרום את היחידה העליונה, זה יגרום את ההשפעות למטה. זה הסיום של הפרק. כמו, והנה, המשכת בחינת השמיים כיסי הנעל, איך גורמים, איך ממשיכים שיהיה את הגילוי העצום הזה של השמיים כיסי, ועל די תשובה הילאה בכל מודיך, ראות הדליבה. זה שיהודי, התשובה שלו עם עומק הלב, היא רצון הלב, שהוא בחינת הכתר דכנסת ישראל, זה הכתר הנשמתי של היהודי, זה שהוא בחינת יחידה. מה מתגלה ביחידה? כשהיחידה מתגלת, אין לו רצונות אחרים. אין לו שום דבר אחר. כל רמח איבריו ושסה גידיו, נרתמים לאותה מטרה להתחבר במה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אז הוא מעורר את היחידה אצלו, אומר הקדוש ברוך הוא, אני גם אותו דבר. אני אגלה אור כזה שכל הבחינות וכל הדרגות עד למטה מטה היו מושפעים מהאורות העליונים. כי כשהיהודי מעורר את זה אצלו בנפש, כביכול הוא פועל שיהיה גם למעלה אותו דבר. שמתוקף רצון זה שמאונקא דליבה, שיש אצל יהודי רצון כזה חזק מעומק הלב, יחידה שבנפש מתגלת אצלו, אז אין יוכל להיות במוחו שום עירור ורצון אחר. אז הוא לא יכול לחשוב על שום דבר אחר, רק אלוקות מאירה אצלו. אין לו נתינת מקום לשום דבר אחר. על כן נקרא יחידה. זה הסיבה שקוראים לגילוי הזה, לרצון הזה, יחידה. מה הפירוש המילה יחידה? שאין בליבו אלא אחד. כמו שאמרו בני יעקב לאבא שלהם. אין להם שום דבר בראש, רק אלוקות. דוגמה לדבר, מה זה נקרא? דוגמה שאין שום רצון אחר, רק זה. היא דוגמה מאוד קיצונית, אומר. כמו על דרך משל. כשמולכים את האדם לדון דיני נפשות. אם למשל לוקחים בן אדם, מוצאים אותו להורג עכשיו. אז בדרך לגרדום, על מה הוא חושב? אין לו שום מחשבה ורצון אחר רק לדבר זה, להציל נפשו. אין לו שום מחשבה אחרת, רק איך אני יכול להינצל מזה? הוא לא יחשוב תוך כדי על דברים אחרים, מה יהיה עם המניות שלו ומה יהיה עם זה. יש לו רצון אחד, איך הוא מציל את עצמו. שרצון זה, הרצון הזה שהוא רוצה לחיות, לפי שנוגע לעצמיות נפשו, זה הרי נוגע לו בעצם הנפש, הרצון הזה, ממלא כל מוחו וליבו ומקיפו מראשו עד רגלו. כל המהות שלו נתונה לרצון הזה. אין לו מקום לרצונות אחרים שיכנסו באותו רגע. אז שאי אפשר להיכנס במוחו שום רצון אחר. מה שאין גם ברצון שאינו נוגע כל כך עד מצוי הנפש ממש. אבל אם יש לבן אדם רצונות לדברים שהם לא כל כך תופסים אותו עד למסירות נפש, הוא יכול לרצות גם את זה וגם את זה. הוא לא מרגיש שהרצון תופס את כל הישות שלו. אבל בי שנוגע לו הרבה, יש רצונות שמאוד נוגעים לו, אבל יש לו דברים אחרים שעוד יותר נוגעים לו. למשל, כמו כשיעסוק בפרמסה ברצונו. אדם הולך לעבוד, רוצה לעבוד, יש לו רצון לעבוד, אז הוא מונח בעבודה שלו, אבל אף על פי כן יכול להיות אצלו רצון אחר. הוא רוצה לעבוד, הוא רוצה גם תוך כדי לאכול, הוא רוצה תוך כדי גם לטייל, יש לו עוד רצונות שהם נמצאים אצלו. הרצון הזה לא תופס את כל המהות שלו. אבל כשהוא רוצה לחיות, זה תופס את כל המהות שלו. זה נקרא שמתגלה היחידה שבנפש כלפי הקדוש ברוך. על דרך זה יובן עניין מבחינת יחידה באלוקות. שנגע כל כך הרצון עד הנפש ממש, גילוי היחידה זה נקרא, שהרצון שלו להיות קשור לקדוש ברוך הוא כל כך נוגע לו בנפש, ועד בכלל, עד שאין לו שום רצון אחר כלל וכלל מענייני עולם הזה. ועל זה נאמר, זה מה שדוד המלך התפלל בתהילים כתוב, שביקש מהקדוש ברוך הוא שיציל אותו, מכפירים יחידתי. מה הכוונה? שמצביר אדמור הזה, כן, זה העניין הזה במקומות אחרים יותר בעריכות, שכמו שיש בקדושה רצון של יחידה, שלא מעניין אותו שום דבר אחר, לפעמים יכול להיות בקליפה גם כזה רצון. לפעמים הקליפה יכולה להתגבר על אדם עם רצון כזה, שכרגע הוא רוצה את התאווה ושום דבר בעולם לא מעניין אותו. הקליפה הזו נקראת כפירים. דוד המלך מתפלל, אומר לה, כזו ברוך הוא תציל מכפירים יחידתי, שהיחידה שלי תהיה רק אליך, שאף פעם היא לא תלך לכיוונים אחרים. אז זה נקרא יחידה שבנפש. לכן, אז אם יהודי מעורר אצלו בנפש יחידה כזו, היינו, מעורר את הרצון הזה, אז מה הוא גורם? שהקדוש ברוך הוא יגיד, אני גם יגלה את היחידה שלי. מה יקרה כשהקדוש ברוך הוא יגלה את היחידה שלו? יתגלה השמיים. השמיים זה המקיף הגדול. מה יהיה כשיתגלה השמיים? יהיה כיסי. מה פרוש כיסי? שהוא יאיר מלמעלה עד למטה. כמו שהיחידה מקיפה את כל הדרגות, ככה השמיים יקיף על ידי הירידה והשפלה לכיסא את כל העולמות. לכן על ידי זה ממשיכים גם כן למעלה, בחינת יחידה וכתר וזה רמפין, שיהיה השמיים כיסי. מסיים כהערה ממש במילה אחת, אומר, ולכן פעם נקרא בחינת תשובה הילאה בינה, ופעם נקרא כתר. כשמדברים על תשובה הילאה, פעם אנחנו נמצא שמשייכים את הדרגה של תשובה הילאה, ואומרים שזה קשור לבינה, לפי הבטניה בעיריית התשובה, שקשור לבינה, פעם היא כתוב שזה קשור לכתר. אז זה לא סתירה, למה? כי מה אמרנו קודם? שתפארת דאמא, תפארת של בינה, נשא כתר לזעיר אנפין. השמיים זה תפארת אש ומים של בינה, וזה כתר של המידות. אז תשובה הילאה, פעם אפשר לקרוא לו כתר, פעם אפשר לקרוא לו בינה, וזה מתכוונים לאותו דרגה ממש, שאלה פשוט איזה כינוי נותנים לה. כל פתאום רק הערה מן הצד, אבל עצם העניין מובן, מהי עבודה מצידנו להיות השמיים, ומה הפעולה מלמעלה שיהיה גם כן אותו עניין השמיים כסף.